אנחנו ממשיכים היום את החלק השני בפרק ע"ב. סיימנו בשיעור הקודם בפסוק ת', אנחנו היום מתחילים פסוק י'. דיברנו על כך שהמזמור הזה, יש המפרשים אומרים שהמזמור הזה מתייחס כולו לשלמה המלך, כמו שאכן כתוב בפתיח של המזמור לשלמה. יש אומרים גם שהפסוקים רבים לפחות, או אפילו כל המזמור, מתייחס למלך המשיח. ובאמת חלק מהנבואות הן מתאימות באופן מיוחד למלך המשיח, כפי שראינו וכפי שגם נראה. פסוק י' מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו, מלכי שווה וצווה אשכר יקריבו. דהיינו, המלכים של המדינות הרחוקות, ציינים פה כל מיני שמות של מדינות רחוקות, שהם יבואו ויביאו מתנות או מס למלך. למלך ישראל שלמה, כמו שאמרנו, או למלך המשיח. המילה אשכר זה מלשון מתנה. ומה הכוונה ישיבו? ישיבו זה לא במובן שהם ישיבו, יחזירו, כי ישלחו להם, הם ישיבו, אלא ישיבו הכוונה הם ישובו ויביאו. דבר שנותנים כל שנה ושנה, אז הם שווים ונותנים, אז זה נקרא, הם ישיבו, יחזרו על כך כל הזמן. פסוק י' א', והשתחוו לו כל מלכים, כל גויים יעבדו. ראינו שזה מתייחס, שכל הגויים, כל הממלכות, כולם התבטלו לגמרי למלך, למלך המשיח. וכשאומרים כל גויים יעבדו, עבודה, עבודה לקדוש ברוך הוא, זה נקרא שמתבטלים לקדוש ברוך הוא, שמכירים בכך שמלכות האלוקית היא זו שפועלת בעולם, אז לעתיד לבוא יהיה מצב שכל הגויים כולם יהיו במצב של יעבדו את השם. מה הדבר שגורם לכל אומות העולם להעריך כל כך את המלך ולרצות להשתחוות לו ולעבוד איתו ולעבוד אליו ולהביא לו מתנות? מה הדבר שכל כך גורם להם את ההתבטלות? אז יש כאן את כמה פסוקים הבאים שמתארים את מה שרואים המלכים, את ההנהגה המיוחדת של המלך. במה זה מתבטא? זה אומר פסוק י' ב' כי יציל אביון משווע ועני ואין עוזר לו. ראינו כל המלכים וכל העם יאהבו את המלך, כי הם יראו שהוא מנהיג את העם בצורה כזו שאביונים שנמצאים במצב שהם משווים לעזרה, אז הוא מציל אותם ועוזר להם. העניים שאין להם אף אחד, אף אחד לא מתייחס אליהם, אבל המלך שופט את הדברים בצדק ודואג גם להם. פסוק י' ג' ממשיך באותו קו, יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע. ראינו הדלים, האביונים, המסכנים, המלך יחוס עליהם, יושיע אותם. אז זה הדבר שגורם הרבה קידוש השם והרבה רצון לכל אומות העולם להיות בערכה ואהבה למלך הזה. פסוק י' ד' מתוך ומחמס יגל נפשם ויקר דמם בעיניו. עדיין ממשיך לתאר איך המלך מעריך את האנשים הפשוטים שהוא גואל אותם, מציל אותם. מה זה מתוך ומחמס? תוך וחמאס הם שמות נרדפים להתנהגות של רשע. תוך זה כמו תחכים. הרד"ק אומר שתוך זה מרמה בלי מודעות, וחמאס זה מרמה עם מודעות, באופן בוטה. על כל פנים, שניהם מבטאים את ההנהגה של האנשים שהם מבקשים להציק לאביונים ו... לגזול אותם ולעשות להם כל מיני מזימות נגדם. והמלך, הדם של האביונים יקר בעיניו. אמרו שהדם שלו יקר בעיני, הדם שלהם יקר בעיני המלך. והיינו שומר על המלך ורוצה שהמלך יהיה לו, המלך שומר על האביונים, על הדם שלהם, ודואג שאף אחד לא יציק להם לאביונים הללו. פסוק תצבב. ויחי ויתן לו מזהב שווה ויתפלל בעדו תמיד כל היום יברכנו. על מי הולך הפסוק הזה? מעניין, במפרשים יש שני הקצוות. רש"י מסביר שזו ברכה למלך. תמיד המלך מברך את המלך שלמה ואומר ויחי, מברך אותו שיהיה לו חיים, ויתן לו מזהב שווה, דהיינו שהקדוש ברוך הוא ייתן לו עשירות, כמו שקראנו בפסוקים הקודמים, שמלכי שווה וסווה אשכר יקריבו, כמו שקראנו קודם. אז הוא מברך את המלך שיהיה לו את העשירות של המדינה הזו שווה. והתפלל בעדו תמיד, כל היום מברכנו. הקדוש ברוך הוא מברך את המלך, הברכה של המלך שהקדוש ברוך הוא נותן למלך זה תפילה בעבור המלך. אז זה אופן אחד להסביר שהפסוק הזה זה בעצם ברכה למלך. יש אופן הפוך שזה מסביר הרד"ק. הוא אומר שהפסוק הזה בא בהמשך לפסוק הקודם. הרי בפסוקים הקודמים תיארנו איך המלך דואג לאביונים ולעניים. אז פסוק תצוואב מסיים את אותו עניין ואומר, ויחי, המלך אומר לאביון, אתה תחיה, ויתן לו מזהב שווה. המלך שקיבל זהב וכסף, שקודם תיארנו שהמלכים מעניקים למלך רכוש, המלך לא שומר את הרכוש לעצמו כדי להגדיל לו את הממלכה, אלא המלך נותן מהזהב שהוא קיבל משווה, לא, מי זה לא? הוא נותן לאביון. ועד והתפלל בעדו תמיד. מי התפלל בעד המלך תמיד? האביון. שהמלך עזר לו ונתן לו מתוך רכושו, אז אני ואביון תמיד יתפלל על המלך ויברך אותו כל היום. שני אופנים איך להבין לאן הפסוק הזה מתייחד. פסוק צד זין. יהי פיסת בר בארץ בראש ערים. ירעש כלבנון פריו, ויציצו מאיר כעשב הארץ. זה ברכה לימות המשיח. לימות המשיח יהיה ריבוי, תוספת, פיסת, זה מלשון פיסיון, דהיינו התפשטות והתרחבות, כמו שאנחנו מוצאים בנגעים, כי פסה הנגע, שהוא גדל. אז פיסת בר, שיהיה בר, זה תבועה, שיהיה אוכל, יהיה פיסת בר, יהיה ריבוי גדול של אוכל, בארץ, בראש ערים, אפילו בראשי הערים, שזה מקומות פחות נוחים להצמיח חיטה. אף על פי כן, יהיה כזה שפע שאפילו בראש ערים יהיה ריבוי של בר, ריבוי של שפע, וזה יהיה, הפירות שיהיו אז יהיו בריבוי כזה גדול, יירש כלבנון פריו, הפירות ירישו מהרוח והכמויות, יהיה פשוט, ישמעו שיש שפע רב, והסיום הוא, ויציצו, זה הולך על העם. העם יתרבו מאיר, יתרבו מירושלים, כעשב הארץ, כמו שהעשב מתרבה בריבוי, ככה עם ישראל יתרבה בריבוי. יש מפרשים אחרים שאומרים שפיסת בר זה כאילו פיוס רב. דהיינו, שמכיוון שיש שפע רב גדול בעולם, אז באופן טבעי יש פחות צרות עין מאחד לשני, כי הכל בריבוי והכל בשפע. אז יהיה פיוס רב בין הבריאות, כתוצאה מכך שיהיה שפע כזה גדול. הגמרא אומרת, מביאה את הפסוק הזה על ימות המשיח, שעתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות, ארץ ישראל תוציא על העצים עוגות מוכנות. אז הגמרא מביאה את הפסוק מפה, יהי פיסת בר בארץ, שיצמח בארץ הדברים כפי שהם כבר מוכנים לאכילה וברחבות גדולה. פסוק י' זין, יהי שמו לעולם. לפני שמש אינון שמו, והתברכו בו, כל גויים יאשרו. דיינו ששמו של המלך, זה המלך שלמה, הוא מלך המשיח, יהי שמו לעולם. דיינו שתמיד יזכרו את שמו לברכה ולטובה, כי השירות שלו והחוכמה שלו ידברו עליה לעולם. לפני שמש אינון שמו, המלוכה שלו תתפשט ותזכר לפני שמש. מה זה לפני שמש? כל עוד תהיה שמש, יזכרו את שמו. במילים אחרות, לעולם ועד. והתברכו בו, כולם התברכו בו, דהיינו כל אבא שרוצה לברך את הבן שלו, מה יגיד לו? תהיה כמו שלמה, חכם ועשיר, הוא יהיה סמל של ברכה. כל גויים יאשרו, כל הגויים, כולם ישבחו אותו על גדולתו וחוכמתו. מתייחס למילה אחת, אינון שמו. מה פגוש המילה אינון? כל הפשטנים מסבירים. שאינון, המילה אינון זה מלשון שליטה ומלוכה. זה נקרא אינון. אז לפני שמש אינון שמו, שהמלוכה שלו, השם של המלוכה שלו, יהיה מפורסם, יתפשט בכל העולם כולו. על פי זה מסבירים דבר מעניין, אנחנו יודעים שבתורה, הבן נקרא נין. לא כמו שאנחנו רגילים היום. יש את הפסוק בתורה, אם תשקור לי ולניני ולנכדי. היינו לפי סדר הדורות, הנין זה הבן. למה קוראים לו בן? מה הקשר? אם נין, זה מלשון אינון, מלשון מלוכה, שליטה, כי המלך, סליחה, כי הבן נכנס לנכסי אביו, תחת אביו, הוא נכנס לשלוט, הוא יירש אותו, אז הוא ייכנס להיות בעל הבית על הנכסים של האבא, לכן קוראים לו נין, מלשון אינון, מלשון שליטה. פסוק י"ח, ברוך אדוני אלוהים, אלוהי ישראל, עושה נפלאות לבדו. עד כאן הוא ברך את המלך. אז הוא מסיים, ברוך השם, שהשם יעשה נפלאות עבור כל עם ישראל. רש"י מזכיר כאן את הנפלאות שהקדוש ברוך הוא יעשה כששלמה המלך, שעליו הולך המזמור לפי פשט, ביקש על השראת השכינה בבית המקדש, ומסיפר בדברי הימים, איך שירדה אש מן השמיים, ואכלה את הקורבנות ששלמה המלך ביקש על זה, אז זה עושה נפלאות, הקדוש ברוך הוא עשה נפלאות לשלמה המלך, שהדברים האלה ירדו למטה. מה זה עושה נפלאות לבדו? מה, היינו חושבים שהקדוש ברוך הוא יש לו שותפים בנפלאות, צריך לעשות את זה לבד, אלא יש בזה כמה משמעויות. משמעות אחת, שיש לפעמים כאלה נפלאות שאף אחד לא מכיר בהם, אף אחד לא מזהה אפילו שהיה כאן נפלאות, זה רק לבדו, כמו שאומרים בתהילים בהמשך, לעושה נפלאות גדולות לבדו כאילו עולם חסדו. ואם הקדוש ברוך הוא עושה את הנפלאות כאלה, שרק הוא לבדו מכיר בהם. יש פירוש נוסף שראיתי כתוב, שבדרך כלל הקדוש ברוך הוא עושה סדר, שכל ההשפעות שבאות מלמעלה, שזה נקרא התערותא דלעילא, זה כתוצאה מההתעוררות שאנחנו מלמטה מעוררים. קודם יש התערותא דלתתא, ואז יש התערותא דלעילא. לפעמים כשהאדם מלמטה לא עורר כלום, אז הקדוש ברוך הוא עושה נפלאות לבדו, אז הוא נותן התערותא דלעילא בלי להמתין להכנה של התעוררות שתבוא מאיתנו, כמו שהיה בתחילת בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא נתן עולם חסד ייבנה בלי להמתין כאדם עין לעבוד את האדמה. פסוק י"ט, וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן. ראינו שמו של הקדוש ברוך הוא, שראוי לכבד אותו, הוא יהיה ברוך בכל העולם. כל בני העולם יכירו בכבודו של הבורא, ימלא כבודו את כל הארץ. אמן ואמן זה סיומת של אמירת ברכה, וכמו שבועה, כמו הבטחה, שכל מה שנאמר מתקיים, או שזה מתייחס ממש לשני הפסוקים הללו, או שזה מתייחס אפילו לכל המזמור, או שמתייחס לכל התהילים בכלל, כי הרי זה סיום ספר, שכל מה שנאמר עד כאן, אמן ואמן. אז בפסוק חף, קלו תפילות דוד בן ישי. פשט הפשוט של המילים בפסוק חף, שהנה הסתיימו להם התפילות של דוד המלך. אבל אנחנו יודעים הרי שדוד המלך, יש לו עדיין, הספר תהילים עוד לא הסתיים, זה רק פרק עם ב', יש לנו עוד פרקים עד כופנון. אז אומר רש"י, שברור שלמרות שבספר תהילים היו שותפים, כמו שנאמר, 10 זקנים, יש בני קורח, יש משה רבינו, אברהם אבינו, אסף וכו', אבל הכל מתייחס לדוד המלך. אז למה כתוב כאן, קלו תפילות דוד בן ישי? אין מוקדם ומאוחר בספר, אומר רש"י. זאת אומרת, המזמור הזה בעצם היה צריך להיות כתוב בסיום התהילים, כתוב כאן, אבל בעצם אני מתייחס גם לפרקים הבאים שלא, למרות שזה מופיע מאוחר יותר. יש מעניין, הפירוש הרד"ק אומר, וגם יש מתלמידי הבעל שם טוב שחוזרים על האמירה הזו, שאם יתקיים כל מה שנאמר במזמור הזה, שמשיח יבוא ויהיה שפע רב, והכל יהיה כמו שצריך, אז קלו תפילות דוד בן ישי. דוד המלך כבר לא צריך להתפלל ולבקש על שום דבר, כי הכל כבר התקיים, הכל נמצא. אז קלו תפילות מתייחס לקיום של הדבר שנאמר קודם. נסיים ברמז מעניין, שהרבי מביא בהערות, בהערה באחד המקומות, שידוע הרי המנהג של הבעל שם טוב, שאדם יאמר כל יום את פרק התהילים המתאים למספר שנותיו. דהיינו, אם למשל הוא נהיה בגיל 70, אז צריך להגיד פרק עין א' וכן הלאה. עכשיו, ידוע, הגמרא אומרת שמזמור א' וב' בתהילים נחשבים למזמור אחד. אז אם א' וב' נחשבים למזמור אחד, אז הפרק שלנו, לפי החשבון, הוא פרק עין א', למרות שהוא פרק עין ב' בסדר, אבל אם א' וב' נחשבים כאחד, אז זה בעצם מזמור עין א'. דהיינו, שדוד המלך אמר את המזמור הזה, כשהוא היה בשנת 70, נהיה בגיל 70, צריך להגיד את המזמור הזה. 70 זה היה בעצם השנה האחרונה של חיי דוד המלך, אז קלו תפילות דוד בן ישי, זה רמז לעניין הזה של